טוב, ערב טוב, שלום וברכה. אנחנו ככה מתחילים את הקיץ וחוזרים ללימוד מסכת אבות המסודר. עכשיו מסכת אבות, נכון? שבת הקרובה פרק א'. נו, אז ברוך השם. אנחנו בשלהי הפרק החמישי, והמשנה האחרונה שלמדנו לפני פסח הייתה על אהבה שהיא תלויה בדבר ועל אהבה שאינה תלויה בדבר. נכון? אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. איזו היא אהבה שהיא תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. זוכרים שהערכנו בזה? אוי, לא שאלתי אפילו אנה אם זה כבר בסדר להתחיל? מה? זה ככה... זה על הקופות צדקה, זה רק יכול להחזיק. זה רק יכול להחזיק. אז איזו היא אהבה שהיא תלויה בדבר? זאת אהבת אמנון ותמר, והערכנו הרבה מאוד בסיפור אמנון ותמר, איך האהבה הופכת לשנאה, כי גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה. ומול זה, אהבה שאינה תלויה בדבר, היא אהבת דוד ויונתן, וביררנו את הסוגיות האלה. המשנה שלנו היא בעצם המשך של המשנה הקודמת. אם המשנה הקודמת דיברה על אהבה שהיא נצחית, שהיא המקום שבו האגו לא מופיע, יונתן בן שאול מאבד את המלכות, לא רוצה אותה בכלל, לא מבקש כלום, הוא מבקש את דוד. לעומת האהבה האנוכית, שבסופו של דבר, למרות שתמר רוצה את אמנון, אמנון כבר לא יכול לרצות אותה. כי זה התחיל מהמקום של האגו. ואז זה מביא בסופו של דבר לא רק לזה שזה לא קיים, אלא האהבה הופכת לשנאה. כי תמר מזכירה לאמנון את החולשה שלו. כך גם במשנה שלנו אנחנו עסוקים בשני סוגים של מחלוקות. יש מחלוקת שהיא תוביל לאהבה. היא תוביל לקיומיות. עוד מעט נברר את המושגים, את המילים. המשנה היא מאוד קשה. היא מאוד מוכרת, אנחנו נברר אותה לאט לאט. ויש מחלוקת שסופה שנאה. וההבדל, וזה הרצף של המשניות, יהיה בנקודה של האגו במחלוקת. עוד נדבר על זה עוד מעט. בוא נקרא קודם כל את המשנה, משנה י"ז לפנינו. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה, יש משניות למי שצריכים. בכבוד, בכבוד, בכבוד. אולי גם כדאי, צדיק, שימו שם עוד כמה משניות. זה עם סגול, זה של הרב עובדיה, ויש פה עוד משניות, יש הכל. בסדר? כן. צריכים עוד? בטח יש פה, נכון? יש פה עוד... מצוין. אז אם כן... אוהו, שר כוח. כדאי שיהיה בכניסה, אם מישהו נכנס, שיהיה לו... שלא יצטרך. אז נתחיל את המשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, משנה י"ז, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. תרשו לי להתחיל בהערה, באלף, לא בשאלה וגם לא בהערה. הערה מאוד חשובה שצריך להסתכל עליה במשנה. המשנה מאוד דומה למשנה הקודמת, היא ממש אותו מושג. נכון? אהבה מול אהבה. אתם זוכרים גם שהפרק עוסק בעשרה דברים, עשרה דברים, עשרה דברים, אחרי זה שבעה, 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 אחרי זה ארבעה, 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 ובעצם עכשיו שניים, שניים. איזה שניים זה אחד, ואיזה שניים זה פרדיות שלא יכולה להיפגש. אז יש שניים של אהבה, ויש שניים של מחלוקת. לריקוד צריך שניים, גם לאהבה צריך שניים, גם למחלוקת צריך שניים. השניים האלה יכולים ליצור אחד יותר גדול. בפיזיקה, שני כוחות, חיובי ושלילי, יכולים ליצור כוח חיובי מחודש. הם יכולים ליצור שניים יותר מנותקים. עכשיו, המעניין הוא שבדוגמה הקודמת, ראתה המשנה להביא שתי דוגמאות. דוד ויונתן, ואמנון ותמר. שתי דוגמאות תנכיות, שתי דוגמאות מקראיות, מובנות, ומאותה הפלנטה. דוד ויונתן זה פגישה של שני בעלי אינטרסים באופן טבעי בדיוק הפוכים, בדיוק מנוגדים. ואמנון ותמר דווקא באים ממקום מאוד קרוב, הם שניהם ילדים אצל דוד בבית, ושניהם מאוד רוצים זה את זו וזו את זה, ומגיעים למקום, הבנתי, יפה. המשנה שלנו מביאה במחלוקת לשם שמיים, וזה דווקא הראשון, מחלוקת תנאים. אפילו לא תנאים ראשונים ראשונים, את הלל ושמי. זוכרים את פרק א', שמתחיל מהכנסת הגדולה ועובר לשמעון הצדיק, ואנטיגנוס איש סוחו, ואז חמישה דורות של חמישה זוגות, רק בסוף הלל ושמי. ההשוואה היא בין הלל ושמי לבין קורח ועדתו. דבר מאוד מעניין, צריך לשים לב לזה, זו נקודה מעניינת מאוד כשרואים את המשנה. הדוגמה למחלוקת שמביאה המשנה היא מימיה. כי לפעמים כשאתה מדבר על משהו, אתה צריך לדבר עליו ואתה אומר דוגרי, בוא נבחן את זה במציאות. כשאנחנו לומדים את המשנה, אני אפילו לא בדרך כלל ששמים לב לזה, אני לא שמתי לב לזה אף פעם, עד ששמתי לב בפעם עוד קצת.
איזה פרספקטיבה יש להם להחליט
שמתקיים? לא מצליח לשמוע.
איזה פרספקטיבה יש להם להחליט
שמתקיים? זה היה... פלא פלוט. אז אנחנו נצטרך להסתכל טוב. קודם כל, יש פרספקטיבה מפני שהמשנה הזאת היא בימי רבי, אז יש פרספקטיבה. אבל זה באמת מדהים, השוני. כי מה שעמוץ אומר, הפרספקטיבות שונות לחלוטין. מחלוקת הלל ושמי זה אתמול, מבחינת המשנה. מחלוקת קורח ועדתו, עכשיו זה לא רק מבחינת אתמול והיום. זה מושגים של התורה, זה כבדלת כתבי הקודש, זה נביאים. זה בני אדם, לכאורה. אצלנו, ברוך השם, הלל ושמי וקורח ומשה, זה כבר... בסדר, אבל תחשבו רגע שהמשנה אומרת הלל ושמי. המשנה אומרת הלל ושמי. עכשיו צריך להגיד יותר. זה חשוב מאוד. כשאנחנו אומרים הלל ושמי, אנחנו לא אומרים יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. אתם יודעים למה? כי הלל ושמי, כל תינוק יודע, זה בית הלל ובית שמי. הלל ושמי זה דורות של מחלוקת. ההערה החשובה שעמוץ העיר עכשיו על הפרספקטיבה היא ממשית, היא נכונה. כי כשמדברים הלל ושמי ומדברים כאן עכשיו רבי וחבריו, הם הלל ושמי. המושגים בית הלל ובית שמי בגמרא זה מאות שנים של התפתחות של שתי אסכולות. מחלוקת תנורו של אחנאי המפורסמת רבי אליעזר ורבי יהושע. אז חז"ל מגדירים שרבי אליעזר שמותי הוא, והפירוש הראשון הוא איש בית שמי. זאת הגדרה, וזה ממשיך הלאה, התלמידים של התלמידים רבי עקיבא ורבי טרפון. הגדרה, רבי עקיבא בית הלל, רבי טרפון בית שמי. זאת הגדרה, אני הייתי מהלך בדרך והתאיתי לקרות כדברי בית שמי, אמרו לו. אז זה מאוד מעניין, תשימו לב, עכשיו כשאני אומר את זה, אני חושב כמה זה חשוב. כשאומרים הלל ושמי, מדברים על היום בבוקר. ואם לא היום בבוקר, אז לפנות בבוקר. זה לפני שעה. כי בית הלל ובית שמי זה לא מחלוקת מנותקת מהלל ושמי. זה עוד יותר קשה. כי כשאומרים הלל ושמי, אז גם אם תגיד הלל ושמי, אתה לא יכול להתעלם מהקונוטציות של בית ובית. גם אם תדבר על הלל ושמי כמושגים, אתה מדבר על בית הלל ובית שמי, ואתה מדבר על תוצאות קשות של מחלוקת. נכון, חז"ל אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ולא נמנעו מלשאת נשים אלו ואלו למרות כל הוויכוחים, אבל בין בית הלל לבית שמי היו רגעים מאוד קשים בהיסטוריה. מאוד קשים, והמשנה היא האחרונה שרוצה לטייח את זה. אז כשהמשנה אומרת, אני לא יודע אם שמים לב לזה, בלי רק לשים לב למשנה. מחלוקת הלל ושמי מול מחלוקת קורח ועדתו. כשאת מה מזכירים בהלל ושמי? לא את השלילה. אנחנו מומחים, כשמדברים על היום, לשלול. זאת מחלוקת שסופה להתקיים. אני מסכים עם מה שעמוס העיר. זה דברי נבואה. אנחנו מודיעים לכם, תבחנו אותנו. המשנה כאילו אומרת עכשיו, חבר'ה, אנחנו שמים על השולחן. רוצים לדעת מה זו מחלוקת לשם שמיים? אנחנו בית הלל ובית שמיים. ואם לא רבי, אז הדור שלפניו. וכן רבי, כי רבי הוא המשך של הלל. אנחנו בית הלל ובית שמיים. ואנחנו אומרים לכם, זאת מחלוקת שסופה להתקיים. למחלוקת שאינה לשם שמיים, אנחנו נביא לכם דוגמה מהדברים הגדולים ביותר שהיו בעולם. אז עצם הקריאה היא הפתעה. היא מאוד, היא לא אמנון ותמר, דוד ויונתן. אחרי הקריאה הזאת, בסדר? שבה אנחנו מתחילים, עוד שנייה בוא נבין רגע את המילים. מה פירוש? התרגלנו כל כך לנוסח של המשנה הזאת, שאנחנו לא כל כך שמים לב. מה פירוש סופה להתקיים? בפירוש העברי הפשוט זה לא נשמע כל כך טוב. צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה אומר, אם זאת מחלוקת, שזה קצת כסף לכאן, קצת כסף לכאן, אפשר לסדר את זה, אבל אם זה לשם שמיים זה יתקיים. הוא היה אומר את זה בציניות עצובה. זה הרי לא יפסיק. הוא אומר לשם שמיים, הוא אומר לשם שמיים, מתי זה ייגמר? סופה להתקיים. זה לא זה הפשט? מה זה סופה להתקיים? ואגב, בתוך השאלה הזאת אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת? הלל ושמי? מה פירוש סופה להתקיים? סופה של מי? של המחלוקת? לא נכון, הלכה קיבלתי לו. אז מה זה סופה להתקיים? בסוף יקיימו כדעה אחת. אני יודע מה יש מי שרוצים לקפוץ ולהגיד. שלעתיד לבוא יפסקו הלכה כבית שמי. זאת הוכחה לזה שהשאלה שלי טובה. אני אף פעם לא הבנתי את התירוץ הזה. כי לעתיד לבוא יפסקו כבית שמי ולא כבית הלל. זה אגב מופיע בדברי הארי. זה לא לפני, זה דברים עצומים שצריך להבין ממה הם נובעים. אבל מה זה משנה? זה לא אם הייתם אומרים לי לעתיד לבוא, יפסקו הלכה כשניהם, טוב. גמרנו, נרים ידיים. על העתיד לבוא, יפסקו הלכה כצד הדין, בית שמיים מסמלים באופן הקבלי את הגבורה, את הדין ובית הלל את החסד. אז לעתיד לבוא, נפסוק כדין ולא כחסד. דברים נפלאים. זאת אומרת שאין סופה להתקיים. המחלוקת עצמה היא או-או. זו שאלה חשובה מבחינת פשט המילים. מבחינת פשט המילים, אתם מבינים? אלא אם כן תגיד לי, סופה להתקיים, תוכרע הלכה. זה יפה מאוד, אז תשנה את העברית. לא כתוב כך. ועוד שאלה אחרונה, ואז נתחיל כבר סוף סוף. המילה לשם שמיים היא מאוד מובנת, אבל מה הפירוש לשם שמיים?
אבל המחלוקת הזאת היא... היא מוסיפה להתקיים, זאת אומרת... הדעות שונות בנקודה הזאת.
והדעות מתקיימות.
למרות שההלכה נקבעה ככה, לא משנה. אבל התפיסה הרעיונית של זה ושל זה, סופה היא מתקיימת, היא מתקיימת ההלכה.
נפלא.
כל אחד יש ממשיך וכל אחד יש
רעיונות שלו. נפלא. נלך בכיוון הזה עוד מעט. ננסה להבין את זה. ננסה להבין את זה עוד מעט. ולמה זה מקביל לקורח? ננסה להבין את זה. הדבר האחרון שאני רוצה לזרוק לאוויר ואז להיכנס למשנה, מושג מאוד מוכר שתמיד משתמשים בו, אבל בלימוד שלנו במשניות אנחנו רוצים להבין גם את הדברים המוכרים. מה זה לשם שמיים? מה זה לשם שמיים? לשם שמיים, אני יודע שבפשטות הכוונה לשם שמיים, הכוונה היא לשם השם. ולא כל הארץ כבודו, הוא גם בשמיים, הוא גם בארץ. מה זה לשם שמיים? מה פירוש הביטוי לשם שמיים? אם אתם זוכרים פעם, שאלנו מה זה מורה שמיים. מה, מפחד מהשמיים וסקאי? פעם שאלנו מה זה מורה שמיים. ענינו מה שענינו. מה זה לשם שמיים? אני מבין, הכוונה היא ברור, כמו שאני לא יכול לתפוס את השמיים לשם השם, לשם, אני מבין. המושג הזה צריך הבנה. ומה שננסה בסופו של דבר בתוך המשנה, כשנתחיל אותה מיד עכשיו, זה אם המשנה קוראת לנו פה אולי יותר מאשר בכל משנה אחרת, להיות רלוונטיים, לדבר על הלל ושמי ועל בית הלל ובית שמי, לדבר עלינו, אז המשנה אומרת לנו לבחון אותנו. היא אומרת את זה בכל משנה, היא אומרת לנו לבחון אותנו. איפה אתה עכשיו? אתה בלשם שמיים? או אתה לא בלשם שמיים? אני רוצה להתחיל במושג לשם שמיים. המושג עצמו לשם שמיים הוא מושג מאוד מעניין. אני רוצה להציע הצעה שמציע בעל הכלי יקר. הצעה מעניינת מאוד מבחינת הלשון העברית. המחלוקת הראשונה בהיסטוריה, אתם יודעים מתי הייתה? קין והבל, הרבה לפני. בבריאת היום השני. שם חז"ל משתמשים במושג מחלוקת. מפני מה לא נאמר ביום השני כי טוב? לא נאמר ביום השני כי טוב, כי ביום השני נבראה המחלוקת. זה הביטוי שם. איזו מחלוקת נבראה ביום השני? בו נבראת מחלוקת. הופרדו מים עליוניים מהמים התחתוניים. ולכן זה נקרא רקיע. כי רקיע פירושו מסך מבדיל. הרקיע הוא המסך. נכון? חז"ל אומרים שם מיד בבראשית רבה במקום. אם מחלוקת שהיא לתיקונו של עולם וליישובו, אין בה כי טוב, לא נאמר בה כי טוב, מחלוקת שהיא לערבובו של עולם, על אחת כמה וכמה. ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב. לא נאמר פעמיים כי טוב כדי לעשות השלמות, אז הכניסו פעמיים כי טוב בסטוק. אלא ביום השלישי נבראו שני דברים. חלק הראשון של בריאת היום השלישי כתוב, יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה. מי שמתבונן, בעצם אין פה בכלל בריאה. יש כאן היקבעות של המים אל מקום אחד, ותראה, לא ותיברא, לא ותיווצר, ותראה היבשה. בעצם יש כאן המשך של פעולת הרקיעים. ואז נאמר כי טוב. נו, זה לא מחלוקת? מה זה עוזר? אחרי זה כתוב, חוץ מזה, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא, ואז נאמר עוד פעם כי טוב. ואז קורה בסוף היום השני אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יש כאן דבר מאוד מעניין. הרי ברור שהעניין של המים העליונים והמים התחתוניים, יש לו תפקיד עולמי שאי אפשר בלעדיו. תחשבו על העולם בלי התעדות, בלי מים עליונים ובלי מים תחתוניים. כל העולם זה זה. כל המושג הוא זה. בכלל המילה מחלוקת היא מילה מרתקת בעברית. למחלוקת יש קונוטציה שלילית. למילה מחלוקת. אבל המילה מחלוקת בא מהמילה חלק. ביום השני, כששאלתי מהי המחלוקת הראשונה בהיסטוריה, רצנו לבני אדם. כי מחלוקת אצלנו זה בני אדם שחולקים. זה התגוששות. עצם התורה בנויה על מחלוקת. התורה היא מחלוקת. כי אם רוצה הקדוש ברוך הוא שנגלה את אור אין סוף פה בעולם, הוא רוצה שנגלה אותו בכל הכוחות שיש. והכוח שלי והכוח שלך הם כוחות שונים. בי יש כוחות שונים. בתוכי יש כוחות שונים. יש חלקים אחרים, זרים. המשנה עוסקת באחת הסוגיות המרתקות שיש. אמרתי שאני אתחיל במילה שמיים? אני אגיע למילה שמיים עוד מעט. אני משנה. אני אגיע למילה שמיים עוד מעט. בעל המדרש שמואל מציע הצעה מדהימה למושג סופה להתקיים, שדומה למה שחנן אמר מקודם. הוא אומר, קחו רגע מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. בואו נזכר באיזושהי מחלוקת. מה שאתם רוצים. יש מחלוקות יותר מוכרות, נרות חנוכה. יש מחלוקות מן הסתם פחות מוכרות, אבל הן משניות מפורשות. פרק שמיני במסכת ברכות, כל כולו מחלוקות בין בית הלל לבית שמאי. אלו דברים שבין בית הלל לבית שמאי בסעודה. מה כלי ראשון, מה כלי שני. אני מפחד להגיד לכם את המחלוקות, כי אתם תרדמו בשנייה שאני אתחיל. אתם יודעים למה? כי זה משעמם. מה שעשו? ישבו ונחלקו על זה בית הלל ובית שמאי. ישבו ונחלקו על זה בית הלל ובית שמאי, ונשברו קולמוסים ודנו בזה בבית המדרש. אומר המדרש מואל, אני אומר את זה במילים שלנו, אני מתחייב לכם, אפשר להיכנס. אני מתחייב לכם שבמחלוקות האלה שנחלקו בית הלל ובית שמאי, גם זה היה משעמם. וישבו ודנו. אם זה כלי ראשון לתומה, אם זה כלי שני, אם זה כלי שלישי, זה באמת, זה יפה מאוד, נו, זה עסק לאליטיסטים, זה עסק לאקדמיים, זה עסק ל... נו. עברו מאז 2000 שנה. נכון? ההלכה נפסקה כבית הלל. עברו 2000 שנה. אתה נכנס לבית המדרש. איפה? לא יודע באיזה חור שאתה רוצה בגלובוס. ויושבים בבית המדרש באותו חור בגלובוס, ואתה רואה על מה מדברים שם. ומדברים על אותה מחלוקת. ויש 2000 שנות ספרות על השיעמום הזה. ואם יבוא מישהו באמצע הדיון בבית המדרש ויגיד, תגידו, מהי נפקא מינה? מה הלכה? ייתנו לו שתי סתירות מכל צד. ויגידו לו שאם הוא רוצה לדעת מה הלכה, שילחץ במחשב. כל קיומו של בית המדרש הוא המחלוקת הזאת. זו מחלוקת לא רק בונה, אומרים מחלוקת בונה, מחלוקת מקיימת. זה הקיום של בית המדרש. השאלה כמו מי ההלכה היא הרבה פחות מקיימת מהשאלה מהן הדעות. עוד רגע נברר למה. תגידו לי, אתם שמעתם על לפיד בנט? כולם שמעו? יותר מכלי ראשון וכלי שני? כן, זה מחזיק. כמה זמן אתם חושבים זה יחזיק? מהפיכה שקורח רוצה לעשות כדי להפיל את משה. זה נראה לכם תפס חדשות או לא? מה אתם רואים? היה לי כמה אייטמים? חזק, אה? פעם אחת בהיסטוריה, קמה קבוצה, פרלמנט של 250 ראשי עם, 250, ריכוז של כל מיני כוחות, דתן ואבירם, קורח, בני לוי, בני ראובן, ריכוז מדהים, וחלק על משה ואהרון. אני מדבר עכשיו כמו גוי. האפקטים היו מדהימים, התקשורת, זוכרים? האדמה נבלעה, אש יצאה מהשמיים, אתם יודעים מה היה שם. נכון? לא כתוב במשנה הזו עם מחלוקת קורח ומשה. מה כתוב במשנה הזו עם מחלוקת קורח? לכל הדתו. מישהו יודע עכשיו, מה היו האינטרסים בין קורח לכל הדתו? מישהו יודע מי רצה מה? מה רצה בדיוק און בן פלט? יש הדלפה שרשי העביר שאשתו של און בן פלט סובבה אותו קצת. זה הדלפה לא מוסכמת לגמרי, יש דיונים. מישהו יודע מה אמר און בן פלט? יש למישהו בפפירוסים איזשהו מסמך של און בן פלט? דברי הכנסת, לא נשאר כלום מהפדים, לא נשאר שום כרך. מה און בן פלט אמר? און בן פלט היה הכוח, האון של כל הסיפור. מה הוא אמר? מי? לא כלום, לא נשאר?
זה לא חשוב, העיקר, מה אשתו
אמר? מה אשתו אמר? מישהו יודע מה היה בכלל, מה היה הדיון בעידה? מה אמרו בעידה? מה אמרו בעידה? מה היה? 250 קריאי מועד אנשי שם. ראשי בני ישראל. יש למישהו מסמך? מה, אין פה אף אחד חכם? מסמך אחד. מה היה יותר משעמם? תגידו לי, כלי שני או כלי 17 שנרדמתי בתחילת השיעור? או האייטמים על ברית קורח, און, דתן, אבירם, ברית זכמיר וזכמיר. עכשיו, זה לא לפיד בנט. זה קורח. זה בני לוי. זה נכד של יעקב אבינו. מה נשאר מהמחלוקת? אפס. שום זכר. התורה היא נצחית והיא באה ללמד אותנו דבר אחד. אתה צריך לבחון מה הנקודות שקורח מבטא מתוכך. איפה פה קורח? מה נשאר מהדיון? מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. הדיון כמו מי צריכה להיות ההלכה, הוא לא הנושא של המשנה שלנו. כי הדיון כמו מי צריכה להיות ההלכה, לא הוא קיומו של בית המדרש. הוא דיון אחר. אתם יודעים למה? כי הדיון כמו מי צריכה להיות ההלכה, הוא דיון מה מתאים למציאות בין שתי אמיתות. שתי אמיתות. איך יכול להיות שתי אמיתות? התורה מגלה לנו תגלית. שתי אמיתות. אין סוף דרכי אמת לאמת האלוקית. אין שתי אמיתות. אין סוף דרכי אמת יש לאמת האלוקית. מהי ההלכה בין שתיהן? מהי ההלכה? זה תלוי אם זה לפיד בנט או קורח דון ואון. זה תלוי במציאות ההיסטורית. זה תלוי באיפה. ההלכה? ההלכה? זה נשמע כמעט רפורמי חס וחלילה. ההלכה היא, 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 היא נצחית, ההלכה היא אמת ברורה. ההלכה אבל צריכה להכיר את המציאות, על זה דנה ההלכה. לכן לעתיד לבוא תיפסק הלכה כבית שמיים. כי המציאות תשתנה. מה עושה פסיקת הלכה? דנה באיך לתרגם את דרכי האמת למציאות. זה שני דיונים אחרים לגמרי. אתם יודעים מהי ההלכה? ההלכה היא איך יוצאים מבית המדרש אל המציאות. מה מקיים את בית המדרש? אי הדיון בהלכה. אלא הדיון במהות עצמה. רבי אליעזר אומר, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח, חרוב יוכיח, כותלי בית המדרש יוכיחו, נעקרה אמת המים, נעקר חרוב, ומתחילים כותלי בית המדרש ליפול, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, תלמידי חכמים מנצחים זה לזה בהלכה, אתם מה טיבכם? לא נפלו כותלי בית המדרש מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין הן מתין ועומדין. ואני אומר לכם שהפשט הוא עדיין הן מתין ועומדין. מי שנכנס לבית המדרש ולא קורא, ולא רואה שהקירות הן באלכסון, שיצא החוצה. זו נקודה בדיוק. ואתה כדי להיות באותה מחלוקת, רק היום אני שמתי לב. הדוגמה למחלוקת שהיא לשם שמיים, היא אני. מי זה בית הלל ובית שמי? זה התנאים שכתבו את המשנה הזאת. אני צריך לשאול את עצמי את השאלה, האם המחלוקת היא גילוי חלקים. בשפות אחרות זה מילים הפוכות. ארגיומנט ולהיות חלק, זה בכלל שני מושגים אחרים לגמרי. זה מושגים לגמרי שונים אחד מהשני. האם המחלוקת היא גילוי חלקים? עכשיו תשמעו את עומק העניין. מה זה סופה? סופה זה לא רק שהמחלוקת תתקיים. אתם יודעים מה זה סופה של המחלוקת? הרב מברטינורה מציע עוד הצעה. הרב מרטינורה אומר, מה המגמה של קורח ועדתו הייתה? מה אני כן יודע על המגמה? המגמה כתובה כן בפסוק. מה הייתה המגמה? המגמה הייתה שררה. קורח טען, אנחנו צריכים לקבל שררה X, נכון? מגיעה לנו כהונה, מגיעה לנו מלכות, מגיעה לנו שררה. קיבל אותה? לא קיבל. את המגמה הוא לא זכה. מה המגמה של הלל ושל שמאי? המגמה היא להביא את דעת הלל? אז שבאמת ילך יחד עם קורח. או שהמגמה היא שהאמת האלוקית תופיע. אם המגמה היא שהאמת האלוקית תופיע, המגמה תתרחש. וכדי שהאמת האלוקית תופיע, צריך את הלל ואת שמאי. זה שונה מהמשנה הקודמת על אהבה שהיא תלויה בדבר. אי אפשר בלי מחלוקת. מחלוקת היא עצם החיים. במבנים הכי ראשונים, במעגל הראשון, במעגל הזוגי. אתם יודעים מה פירוש זוג בעברית? זוג? זוג. זוג זה מחלוקת. זוג פירושו מחלוקת. זוג זה מספריים. בעברית, זוג. זה מספריים. זוגיות זה היפוך. דוחרה ונוקבה, זכר ונקבה, זה לחימה. זיווג, זיווג, חיבור, זיווג. זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. רוצים לתאר מלחמה, בלשון חז"ל, באו אומות העולם וביקשו להזדווג להם לישראל. אתם יודעים למה? כי זיווג זה מלחמה. זו מלחמה של כוחות. אתם יודעים מה זה אגב מלחמה? אתם יודעים מה זו מלחמה? מלחמה זה היכולת להלחים כוחות. להילחם ולהלחים, להזדווג, זוג, המחלוקת היא עצם הקיום. הקיום של בית המדרש הוא הזוגיות. הקיום, אתם יודעים מה קרה בספירת העומר, ולכן לומדים מסכת אבות בספירת העומר, מתו מי? לא. לא מתו 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא. 12 אלף זוגים תלמידים של רבי עקיבא. מה אתם חושבים שהגמרא לא ידעה ש 12 אלף זוגים זה 24? היא לא אמרה 24. היא אמרה, הזוגיות מתה. לא כתוב בשום מקום 24 אלף תלמידים. זה פלא פלאות. גמרא ביבמות אומרת, 12 אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בין פסח לעצרת. אתם לא יכולים להיות זוג? אתם לא יכולים לקבל את רבי עקיבא, להילחם ולהיות זוג? אז איך מגיע למעמד הר סיני? אז העסק נסגר. זאת הסיבה הראשונה שלומדים מסכת אבות. אתם יודעים מה המשנה הזאת? המשנה הזאת זה הסיום של ההתחלה. אתם זוכרים את המשנה הראשונה של מסכת אבות? כל אחד זוכר. מה ההתחלה? משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה לי יהושע ויהושע לזקנים וזקנים מביאים. שאלנו מיד כשהגענו למשנה הזאת. וככל שאני נכנס למשנה הזאת יותר, היא לא עוזבת אותי. הרי הקושי של המשנה הוא צועק. הוא צועק. לא רק משה קיבל תורה, זה היה צריך להיות, ויהושע קיבל ממשה. וזקנים קיבלו. לא רק זה, שזה משה קיבל ואז מסרה, מסרו, אלא שמשה קיבל תורה ממי? מסיני? משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. או משה קיבל תורה בסיני. משה קיבל תורה מסיני. ומסרה, ומסרה, ומסרה. תשמעו, זה דבר פלא פלאות. יש פשט אחד בעולם, אין יותר. משה קיבל תורה מסיני. אתם יודעים ממי קיבל תורה משה? אתם יודעים מה היה מעמד הר סיני? אוף לא פרח, סיפור לא צייץ. ההרים, האבנים, כולם גילו כבוד השם. ואתם יודעים ממי משה קיבל תורה? מסיני. מהקוצים, מהסלעים. מסיני. משה קיבל תורה מסיני. משה זה ביטול כזה לאלוקות, שהוא משה את כל המציאות, והוא קיבל תורה מסיני. הכל אלוקות. אין כלום חוץ, ונחנו מה? אין עוד מלבדו. משה קיבל תורה שהיא משה אמת ותורתו אמת. משה קיבל תורה שהיא נצח. איך תורה שהיא אמת כזו, יכולה להתדיין בדיונים אנושיים ולהישאר? הרי כל חבורה בשלב מסוים מתחסלת. כל אידיאולוגיה, כל קונספציה בשלב מסוים מתחסלת. אז איך התורה הזאת נמשכת? כי המבחן הוא האם יהושע והזקנים והנביאים ואנשי כנסת הגדולה, ובית הלל ובית שמאי, זאת אומרת, אתה ואני ואת, הם ממשיכים את משה קיבל. אתם יודעים מה ההבדל בין קיבל למסר? כשאני מוסר לך משהו, אתה כבר לא קולט את מה שמסרתי. את המסר שאני מעביר עכשיו, מבינים ב-20 צורות. כי זה למסור. כשאני מוסר לך כדור, אתה כבר קולט אותו בצורה אחרת ממה שמסרתי אותו. משה קיבל, זה שמשה קיבל, כמו שזה. הוא קיבל את התורה מסיני. ואת המשה הזה הוא מסר ליהושע. את המשה הזה הוא מסר לך ולך ולך. ועכשיו אתה משה. והתורה רוצה שכל סיני יהיה תורה. כי התורה היא תורת חיים. אתם יודעים מה המושג מחלוקת לשם שמיים? אומר הכלי יקר, אמרתי בהתחלה שנגיד אותו ושכחתי ממנו. אומר הכלי יקר, כשהקודש ברוך הוא הפריד את המים בין מים למים, אז הוא קרא לזה רקיע. ואז הוא שינה את המילה רקיע והפך אותה לשמיים. הרקיע זה עצם ההבדלה. ולמה נקראים השמיים שמיים? כי השמיים זה אש ומים. השמיים זה אש ומים. או שהשמיים הם שם עין. כל מקום שאתה הולך יש עוד ועוד. אתם יודעים מה עשה הקודש ברוך הוא ביום השני? מחלוקת. תשמעו את הכלי יקר איזה עברית. הוא עשה רקיע. לשם שמיים. את הרקיע הוא עשה לשם שמיים. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. למה לא נאמר כי טוב? כי אני עוד לא יודע להשתמש בזה עד שזה מגיע ביום השלישי למים וליבשה. עכשיו נאמר כי טוב על מה? על הכל. כל עוד אני רק רואה את החלוקה ולא יודע מה עושים איתה, זה לא טוב. ברגע שאני יודע מה עושים איתה, אז זה לשם הפיכת הרקיע לשמיים. נקודת החילוק, נקודת המחלוקת, היא זו שתייצר את נקודת השלימות, את הכוח של האש והמים. את הנקודה של הידיעה שאין סוף ואין סוף ואין סוף, זה לשם שמיים. כפשוטו, מושג פשוט כפשוטו. כל מחלוקת שהיא לשם הפיכת רקיע לשמיים, סופה להתקיים. כמו החלוקה בין מים התחתונים למים העליוניים. נכון שזה היה ביום השני? מישהו זוכר מה אומרים בשיר של יום ביום השני? שיר מזמור לבני קורח. גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו. אתם זוכרים מה היה העונש שנענש קורח? מה הוא נענש? בלעה אותו האדמה, זה הדבר השני. ומה עוד? ויצאה אש מן השמיים. אתם יודעים מה העונש שנענש קורח? האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם ריפי. קורח נענש בארץ ובשמיים. אתם יודעים מה שרו בני קורח ביום השני? על העיר ירושלים. גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו. הר ציון ירקתי צפון. ספרו מגדליה. שיתו ליבכם לחילה. פסגו ארמנותיה. תראו את סיני, תראו את הדעות, תראו את המחלוקות. למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד. הוא ינהגנו על מות. למען תספרו לדור אחרון כי זה אלוקים אלוקינו. כשאני מגיע לפסוק הזה אני תמיד נזכר באותו מדרש נפלא בסוף הגמרא בכמה מסכתות. אמר אולה ביראה. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. וכל אחד ואחד מרים באצבעו ואומר, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו. למען תספרו לדור אחרון כי זה אלוקים אלוקינו. שואלים המפרשים, גם לעתיד לבוא כל אחד יגיד זה אלוקינו? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים וכל אחד מרים באצבעו ואומר זה, אי אפשר אז כבר להיות בסדר, גם די, אפשר רגע אחד להירגע, בוא נאכל עוגה אחת ביחד לפחות. מופיע במפרשים דבר אדיר. החידוש הוא לא שאומרים הנה אלוקינו זה, החידוש הוא שינוי הצורה הגיאומטרית. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. לא עוד בקו ישר. אתם יודעים מה ההבדל? כשאתה עומד בקו ישר ואתה אומר זה ואני אומר זה, זה אף פעם לא מגיע לאותו מקום. עמדתם פעם במעגל? תדמיינו את הציר המרכזי שלו. תעמידו פה עכשיו כמה שאתם רוצים. תעמידו את כל האבנים מהר סיני. תעמידו את כל הקוצים, את כל ההרים, את כל הגבעות. תעמידו את כל הטבע. תעמידו את כל בית הלל ובית שמיים. וכל אחד שאומר זה, מלפף עוד את העמוד המרכזי. אבל האמת זה יותר עמוק. לא רק שהוא מלפף את העמוד המרכזי, הוא זה שמייצר את העמוד המרכזי. אתם יודעים מה נוצר? מה נוצר העמוד המרכזי של המעגל? מהנה אלוקינו זה. קיווינו לו ויושיענו. שאהבה היא דבר טוב, אתם מבינים? בטח, כי אהבה זה דבר טוב. רק היא צריכה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל מחלוקת זה לא דבר טוב. מחלוקת היא דבר טוב, כמו אהבה. מחלוקת היא עצם הקיום. איך חסידים אומרים, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. השמח בזה שהוא חלק. ויש מישהו אחר שהוא החלק השני. ואז יש מחלויקס. והוא שמח. השמח בחלקו. תאר לך שאני הייתי צריך להיות מושלם. הוא שמח בחלקו. ואז ממני יש מקום לך, יש מקום לי, הוא שמח בחלקו. מה עושים שם בתוך המחלוקת? וואו. בית הלל ובית שמאי בכלל לא פשוט. אבל השאלה היא, מה המגמה? אין מחלוקת בין קורח למשה. כי משה לא היה צד במחלוקת. אין מחלוקת בין קורח לאהרון. הם לא היו שם בכלל. הדבר הפלאי בדוגמה של מחלוקת קורח ועדתו לעניות דעתי, היא לא רק הדיבור על מחלוקת קורח ועדתו. כשצייר גדול רוצה לצייר משהו, הוא שם לך את הכל ואתה מחפש את, 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 את מה שלא מצויר. משה לא מופיע. אהרון לא מופיע. הדבר היחיד שאנחנו יודעים שהמחלוקת הייתה על משה ואהרון. אתם יודעים מה קרה בפח ההיסטורי שתיארנו מקודם? משה ואהרון יצאו מהמחלוקת. אף אחד לא זוכר שהם היו שם. הם לא קשורים למחלוקת. למחלוקת היה קשור מי שהיה במחלוקת. אבל משה היה נשוא המחלוקת. והצליחו להכניס אותו כל הזמן. והוא בא ואומר מהשנייה הראשונה, בוקר ויודע השם את הקדוש, והקריב אליו. השם. זאת הפעם היחידה שמשה רבינו שלוחם על עם ישראל ומכנינה מספרך אשר כתבת וכל אחד ואחד שמשה רבינו מגיע למקום שבו הוא מבקש אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פיה. משה מבקש. כי משה מבין שקורח ועדתו זה עמידה מול התורה. לא רק כי זו כפירה. כי או שאתה תתפוס שהעולם בנוי ממחלוקת מקיימת, או שתאפשר לעולם להתחלק למחלוקת הורסת. תוסות יום טוב מאיר הערה מאוד חשובה, גם במשנה הזו וגם במשנה הקודמת. הרישה של המשנה מדברת באופן כולל. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, X. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, X. בסיפה פתאום באה דוגמה ספציפית. שואת עושה יום טוב, בשביל מה באה הדוגמה הספציפית? הדוגמה הספציפית מקטינה, כאילו איזו היא, אם נניח במשנה היה כתוב איזו היא בלבד, אז זה לא כולל. התשובה נמצאת בעצם השאלה כבר. אתם יודעים מה המשנה רוצה להגיד לנו? לא בשבוע, לפני פסח, כשדיברנו על המשנה הקודמת, מה המשנה אומרת כשהיא אומרת את אמנון ותמר? אהבה שאינה תלויה בדבר, לא תמיד מגיעה לפסגות של אמנון ותמר. זה לא מגיע תמיד למרד אבשלום ולמלחמה בין אבשלום לאמנון ולהריגת אבשלום את אמנון ולכאבים של תמר, לא תמיד. אבל כל אהבה שאינה תלויה בדבר היא פוטנציאל של אמנון ותמר. בך יש את האפשרות לאמנון ותמר. וכל אהבה שהיא אינה תלויה בדבר היא דוד ויונתן. לא שאתה דוד ויונתן, אבל אתה דוד ויונתן. אתם יודעים מה כתוב במשנה שלנו? שאו שזאת מחלוקת הלל ושמאי, או שזאת מחלוקת קורח וכל עדתו. זו משנה מאוד קשה. כי אם האגו משחק פה, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ואם האמת שהיא האמת האלוקית עומדת פה, זאת מחלוקת הלל ושמאי. ולכן אומרים חז"ל במשנה יחידאית במסכת אבות, תבחנו אותנו, בזה ניבחן. האם אנחנו קורח וכל עדתו, או האם אנחנו הלל ושמאי. ולכן לעניות דעתי לא כתוב במשנה בית הלל ובית שמאי, כי הדוברים הם בית הלל ובית שמאי. הם אומרים לעצמם על עצמם, אם אנחנו הלל ושמאי, אנחנו נמשיך את העולם לנצח נצחים. ואם אנחנו לא הלל ושמאי, דונו אותנו כקורח וכל עדתו. אל תצרפו אותנו למשה. אל תכניסו את משה ואהרון לסוגיה. אנחנו או הלל ושמאי, או קורח וכל עדתו. זו משנה נחמדה. אבל זו משנה מותחת מאוד. המקום הוא כל כך עדין, כל כך עדין, זו נקודה כל כך עדינה. כל כך הרבה פעמים ההחלטה אם אתה נכנס למחלוקת או לא נכנס למחלוקת, צריכה לנבוע בסופו של דבר משאלה אחת. ברור שאתה רוצה להילחם עכשיו ברוע בגלל שאתה רוצה לקדש שם שמיים. זה קורח מדבר, או שזה הלל ושמיים. מחלוקת מפני שהיא מחלוקת, היא באה לערבב את העולם. גם אם זה לעשות רקיע, לא יכול להיות כי טוב בעצם החלוקה. אבל היא הדבר המקיים את העולם, ולכן אתה צריך לשקול עם עצמך בצורה הכי מדויקת בעולם. אמת. לאן זה הולך?
אבל אין כאן שיקול דעת וכורח לעדתו. יש כאן אבחת חרב שחותכת את כל, את כל, את כל המחלוקת הרעיונית. לא, התורה לא מבררת לנו את המחלוקת הרעיונית.
בין כורח ועדתו לכולם?
כן.
או בין כורח לכל עדתו?
היא מחסנת אותו בבקת חרב וגמרנו. זה לא אליגנטי.
נכון. נכון. נכון.
אין כאן צדדים שווים. לקורח ודתו ולהלל ושמי. זה תוצאות שונות, מפני שהתפיסה שונה, או מה בכל
זאת? אין צדדים שווים מפני שאין לך את המידע על הצדדים השווים. אבל אם היה לך את המידע, העיתונות שהייתה על קורח ודתו, הייתה מלאה.
זה לא אומר שום
דבר. בדיוק, זה מה שאני טוען.
אז העיתונות לא עיתונות, זה לא. זה...
היו צדדים. במויכין, מה שנקרא, בהיגיון, היו הרבה מאוד צדדים. היו דעות לכאן, פרשנויות לכאן, פרשנויות לכאן.
אנחנו לא מבררים את ההיגיון כאן.
נכון, אין לנו.
לא מבררים את הבעיה בכלל.
אנחנו כן מבררים, אתה יודע איפה? לא בכורח ועדתו. במחלוקת של אתמול בבוקר, של היום, במחלוקות שלי, במחלוקות שלך. זה השאלה אם זה כורח ועדתו או לא. לא מדברים על כורח. זה לא פרשנות לפרשת קורח עכשיו במשנה. זה מדבר עליי ועליך. האם עכשיו זו מחלוקת קורח ועדתו, או עכשיו זו מחלוקת הלל ושמיים? איך אמרה המשנה בגולם ובחכם? שבעה דברים. שהגולם נכנס לתוך דברי חברו, אתם זוכרים שם את הרב מברטנורה? אז, 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 אז הרב מברטנורה אומר, ולמה החכם לא נכנס לתוך דברי חברו? כי הוא מנומס. אז שיהיה כתוב, איזה הוא המנומס? אז הרב מברטנורה אומר, החכם לא נכנס לתוך דברי חברו, כי הדבר היחיד שמעניין אותו זה החוכמה. אז איך הוא יפריע לחברו? הרי הוא יפסיד את החוכמה שיכול להיות שחברו הולך להגיד. זה בכלל לא מעניין אותו עכשיו אם הוא יכול לתקוע אותו או לא. אותו מעניין את החוכמה. זאת אומרת שאם הוא כן נכנס לתוך דברי חברו, הוא גולם. אין אפשרות שלישית. ואמרתי לכם מה שלמדנו את זה, גולם זה לא גוילם. גולם זה כל הפוטנציאל להיות פרפר. חוץ מהפרפרות. גולם זה ילד פלא. גולם זה כישרון אדיר. אהבל. בעברית לא יפה. לא הצליח להופיע בחוץ. לא בוקע. לא יודע לתפקד. גולם זה לא טמבל. קורח ועדתו, זאת התשובה חנן, קורח ועדתו זה לא דיבור על משהו שהיה. זה משנה שבאה להגיד, עכשיו הרגע פה, עכשיו אני כל שנייה צריך לשאול את עצמי באותה סוגיה, במה אני קורח ועדתו ובמה אני הלל בשמיים. ובאותו משפט, באותה נקודה. אנחנו במוצאי שביעי של פסח. ארבע כיתות נחלקו על הים, אתם זוכרים? כת אחת אמרה ניפול לים, כת אחת אמרה נשוב למצרים. כת אחת אמרה נלחם כנגדן. כת אחת אמרה נצבח, נתפלל. אני לא נכנס לזה, זו סוגיה מדהימה. לכאורה מערבבים פה. הכת שאמרה ניפול לים, סתם רצתה להתאבד. הכת שאמרה נשוב למצרים, מאבדת את כל הרעיון של יציאת מצרים. הכת שאמרה נלחם היא כת מדהימה. היא כת שאומרת, בוא נעשה מלחמה. חמושים עלו, אנחנו חמושים, נעשה לחימה, מה רע? שם המון דיונים, רבי מסביר במאמר, לא יאמן. אני נוגע רק בנקודה אחת מהכל. לאן אתם נוסעים? לאן אתם נוסעים? תעצור רגע, מה הפוקוס? לאן אתם נוסעים? אזימות. אנחנו ידענו רק דבר אחד כשיצאנו. שנוסעים מפה להר סיני. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. משה רבינו הסביר להם איפה הסיני, ועכשיו אנחנו הולכים להר סיני. נכון? כל ארבע הכיתות, אני לא אכנס בשנייה, זו סוגיה מדהימה, אבל כל ארבע הכיתות, אל תשכחו, אתם חושבים שהן כיתות ויכוח, כמו שיש ארבעה בנים, ותמיד אני אומר שזה ארבעה חלקים בי, גם ארבעה כיתות הם בי. וארבעת הכיתות האלה זה הכיתות שיצאו כבר ממצרים. תחשבו על הטרגדיה. זאת אומרת, זה אותם אחוזים בודדים, זה שרידי חרב שכן יצאו ממצרים. עכשיו בואו נדבר במושגים הרוחניים. ארבעת הכיתות זה אני אחרי היכולת לצאת ממצרים. לא נשארתי שם במכת החושך ורציתי קשרים עם פרעה. יצאתי ממצרים. לא רוצה את פרעה. אני יוצא אחד מחמישה, אני מבין שצריך לצאת ממצרים. ועכשיו מגיע אל הים סוף. וליד ים סוף פתאום אני רואה מאחורי את פרעה ואת כל חילו. ומתברר לי שעוד לא לגמרי יצאתי ממצרים. אתם יודעים למה לא לגמרי יצאתי ממצרים? יש כל מיני סיבות. אני מדבר היום רק על אחת. אתם יודעים מה זה נלחם כנגדם? זו החלטה מדהימה. בוא עכשיו ונלחם רגע במצרים. אתם יודעים אחת הסיבות למה מפסידים במלחמה? כי אתה מגיב לכל גבעה בקרב. הרבה פעמים אתה מנצח את גבעה 669 בקרב. ומפסיד את המלחמה. לאן אתה משקיע את האנרגיות עכשיו? להליכה להר סיני? או לתקוף את המנוולים שעכשיו תקפו אותך? אתה יודע למה אתה יכול לא להגיע להר סיני? אחת מארבע הסיבות? כי עכשיו אתה הולך להשקיע אנרגיות ולהילחם כנגדן. אז מי ילחם? אלוקיי נצור לשוני מרע, ושפתיי מדבר מרמה. ונמקל אליי, נפשי תידום. ונפשי כאפר לכל תהיה. ומה תעשה? זה כמעט נשמע, ותכנס מתחת לשמיכה. ותעשה דיכאון להיום. לא. פתח ליבי בתורתך. ובמצוותיך תרדוף נפשי. ומה היא מקל אליי? נו, איך זה ממשיך? פתח ליבי בתורתך ובמצוותיך תרדוף נפשי. ומה היא מקל אליי? וכל החושבים עליי רעה, מהרה אתה הפר עצתם. אתה הקלקל מחשבתם. אני ממשיך לנסוע. למה? למען, בשביל שמה ש... למען, ייחלצון ידידיך. אתם יודעים מה זה ייחלצון? ייחלצון? ייחלצון זה גם להיחלץ ממשהו. ויחלצון זה גם למען נהפוך לחלוצים. בטח שאני יכול עכשיו לעצור ולהתמקד במלחמה. אבל אמיתית, אמיתית, אמיתית אני שואל אותך, האם ההחלטה להתמקד עכשיו במלחמה נובעת מלשם שמיים, או מבכל זאת תיקון הפגיעה באגו? אמיתי! אתה לא צריך לענות, אבל לעצמך אתה צריך לענות. זה מהאסכולה של קורח, או מהאסכולה של הלל ושמי. לכן לא בית הלל ובית שמי. יושבים פה גדולי בית הלל ובית שמי לדורותיהם, ואומרים כל יום, אני שואל את עצמי בכניסתי לבית המדרש וביציאתי, אני הלל ושמי, או אני קורח ועדתו? מההלל ושמי נוצר בית, וטבעו של בית שלאט לאט נכנסים טרמפיסטים, וטבעו של כל דבר גדול שיש בו גם כל מיני ירקות נוספים, כל מיני ירקות. אין בלופים. וכל הזמן זאת אותה השאלה. בטח שאני יכול עכשיו להילחם. אבל אולי להילחם כנגדן, זה לא פחות יצר הרע מלשוב למצרים. למרות שזה נראה בדיוק הפוך. תבחן טוב. תשאל את עצמך. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. אומר רש"י, אין להם אלא לישא. הרי אמרתי את האזימות. הרי נתתי את הווייז. אז יש ים. אז מה אני יכול לעשות? אבל אמרתי הרי לאן זה הולך. לשם הפיכת הרקיע מרקיע לשמיים. לקחת את נקודת המחלוקת ולהפוך אותה לנקודה מקיימת עולם, לנקודה מייצרת זיווג. ולבחון אם אני שייך לבית קורח עדתו, או לבית הלל ולבית שמי. ואם אני שייך להלל ושמי, אין לי שום נפקמינה אם אני בית הלל או בית שמי. כי המגמה של הלל ושמי היא אותה מגמה, ועליה נאמר שסופה להתקיים. כן, אמוץ.
הכוח ועדתו.
זה כן המחלוקת עם עושה,
כי
הוא
כן נפלת עד אותו. אני נותן לידע הרעה.
המושג עדה.
עדה זה מושג של אינטרס.
זה מעניין מאוד.
זה מעניין מאוד.
זה נכון מאוד. יותר... בעקבות מה שאתה אומר, בעקבות מה שאתה אומר, רק משפט אחרון, זה מאוד מעניין. קורח ועדתו, אני לא יודע מה היה שם, אבל מה שחיבר אותם, היו מילים מאוד מאוד מחברות, מילים גדולות של שלום. זה היה המשתף. אתם יודעים מה הם אמרו? הם אמרו כל העדה, כולם קדושים. מעניין אתכם איך דתן ואבירם מחוברים לזה? אני אגיד לכם מה אמרו דתן ואבירם? אתם תחזיקו טוב, זה פילי פלוט. אתם יודעים מה אמרו דתן ואבירם? הם אמרו משפט נורא מקנטר, שאתם נורא שונאים אותם על זה. אבל אני רוצה רגע אחד, לשלוש שניות, להיות מהליגה שלהם. אתם יודעים מה הם אמרו? הם באו אל משה והם אמרו לו, העיני האנשים מהם תנקר? המעט כי העליתנו, מי זוכר? המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר, אף לא, נו, תעזרו לי, אף לא, אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. מה בא לכם לעשות להם עכשיו? נכון? לעשות להם וידוע הריגה, אבל בוודאות. תתביישו. הוצאתם מארץ זבת חלב ודבש, כלומר לקחת את מצרים ואת ארץ ישראל, הכל אותו דבר. אתם לא, אתם יכולים רגע לגדול מ... אתם יודעים מה הם אומרים, דתן ואבירם? כל הארצות כולם שוות. סיני. מלוא כל הארץ, כבודו. תלית שכולה תחלת. בית מלא ספרים. חייב במזוזה. בשביל מה כל הדיונים האלה, המחלוקות האלה? אתה מוציא אותנו מהאוניברסום. אתם יודעים מה אמרו קורח ועדתו? לא יודע מה היו הפרטים, אני יודע דבר אחד. הם אמרו שלום. הם דיברו ברית. הם אמרו הכל שווה. קוראים לזה בזוהר הקדוש סיטרה דתומאה שרי בחיבורה. וסיים בפירודה. הם דיברו חיבורים. אתם יודעים מה אמרו משה ואהרון? תלוי אם אתה כהן או לוי. יש מצרים, יש ארץ ישראל. ובארץ ישראל יש ירושלים. אתם יודעים מה מופיע בחצי השני של פרשת קורח? דיני תרומה ודיני מעשרות, ומעשר שני ומעשר... מעצבנים. מחלוקת, חלק. לכל אחד יש את החלק שלו. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. שלום לשם אגו. סופו להיחרב. והעדה היא זו שדיברה את השלום. זה המשתף. היא דיברה יחד. היא דיברה אין מחלוקת. היא דיברה איזה משהו כזה קואליציוני כזה ענק, גרנדיוזי. משהו מרשים, מרגש. שאין בו בכלל, אין, סגרנו את הפרטים. אנחנו אלוהים בעצמנו, כבר סגרנו, אנחנו הכל. ושם נמצא הכל. הלל ושמי, או קורח ועדתו, ומהמשנה הזאת ממשיכות המשניות, אליהן נגיע בעזרת השם בפעם הבאה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.